שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם דובי פולק, פרק חדש, פרק ספורט. שוב מדברים ספורט והפעם מדברים פוטבול. פוטבול אמריקני, שבוע לפני ליגת הפוטבול האמריקנית יוצאת לדרך, תגידו ארוכה, תגידו קצרה, דרך שנמשכת כמה חודשים, ותסתיים כמו תמיד בשבוע הראשון של חודש פברואר בשנה העוקבת, ב-2023. 17 מחסורים, 32 קבוצות, באמת עולם ומלואו. האורח שלי לשיחת הפוטבול הזאת הוא אוריאל דסקל. אוריאל דסקל הוא כותב, הוא עיתונאי ספורט, בעיקר ספורט, שכותב בעיתון כלכליסט. יש לו פודקאסט כמעט יומי, תדירות מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מצליח, שנקרא בכל יום נתון, ובפודקאסט הזה הוא מדבר על ספורט, ועל האנשים שעושים את הספורט, ועל האנשים שמנהלים את הספורט, ועל הכסף שסביב הספורט. תעקבו, באמת עיתונאי מזן אחר, עיתונאי ספורט שאני רוצה להגיד, אפשר להגיד עליו שהוא קורא תיגר על עיתונות הספורט שהייתה פעם, שאני הייתי חלק ממנה, אבל גם אני הייתי חלק מדור שקרא תיגר על הדור שלפניו, אתם יודעים, הזמנים מתקדמים, ודסקל הוא בהחלט מהקולות החדשים והבולטים של העשור האחרון בתחום הזה שנקרא עיתונות ספורט. אז הוא הסכים לבוא ולהקדיש שעה לשיחה איתי על פוטבול. אנחנו מאוד נהננו, אני לפחות נהניתי מהשיחה הזאת. אני יכול להגיד לכם שדיברנו לא מעט על הרבה מאוד דברים שקשורים במשחק, אבל לא בהכרח ספציפית על המשחק עצמו. זאת אומרת, גם קצת סקרנו וקידמנו את האמנה שבפתח, ודיברנו קצת על הקבוצות שצפויות להיות בולטות יותר וקבוצות אחרות, אבל השיחה באמת הלכה לשורשים של המשחק, להבדלים שבין המשחק כפי שהוא שוחק עד לפני 15-20 שנה, והרשום משוחק היום, על הרגולציות, כן, השמירה על השחקנים, על בריאות השחקנים, התופעות של סביב הפוטבול, על הכסף הגדול, על האלימות, על הבעיות הרפואיות שהוא מביא איתו, באמת עולם ומלואו שכדאי לעקוב אחריו, כי הוא הרבה יותר מהמשחק עצמו. זאת לא בהכרח שיחת ספורט מן המניין, שיחה שמקיפה הרבה מאוד תחומים. זהו, אז בשביל לא להרחיב ולא להעיק יותר מדי, אני רק אזכיר לכם את האתר היהודי שהקמתי לפודקאסט, שהכתובת שלו היא podtuvi.com, שם אפשר לראות את כל הפרקים שעולים בחלוקה לערוצים השונים. אני אזכיר לכם גם את כתובת המייל שלי, שזה polak.tuvi, polack.tuvi בג'ימייל, ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, נעבור לשיחה עם אוריאל דסקל. אז עוד רגע. אוקיי, אז כאמור, האורח שלי היום, אני מאוד מאוד שמח שהוא נאות, הוא מאוד מאוד עסוק, אבל בכל זאת הוא נאות להתפנות לשעה קלה לשוחח איתי, אוריאל דסקל. אז קודם כל, שלום אוריאל, מה שלומך?
בסדר גמור, מה נשמע?
בסדר, בסדר. אני מודה שקצת הסתכלתי על הדברים שאתה עושה, וגם התייעצנו בשנה החולפת, בערך כשהתחלתי את הפודקאסט הזה שלי, שזה היה בשבילי התנסות חדשה לגמרי, ואתה כבר ממש זקן השבט בתחום הזה, לפחות מהמיליה שלנו, בישראל בכלל, זה לא היה כל כך פופולרי עד לפני כמה שנים, אבל אתה באמת צברת קילומטראז' עצום, עם הפודקאסט כמובן בכל יום נתון, אבל כל העיסוקים האלה של, נקרא לזה ספורט בהסתכלות אחרת. אני הגעתי מדורי הספורט של שנות ה-80, אתה דורות אחרי, וזה גם ניכר, זאת אומרת, אני לא חושב שאנחנו עושים דברים איומים ונוראים, אבל זה נעשה, לפחות הדור שלי, זה נעשה אחרת היום. אז אחרי שהתקשקשנו בעניין הזה, נגיע לעניין שלשמו התכנסנו. עונת הפוטבול האמריקאי עומדת להתחיל בדיוק עוד שבוע מהיום או ממחר, ביום שאנחנו מקליטים, ואני מודה שאני בא מה-NBA, משחק כדורסל, סיקרתי כדורסל, כתבתי על כדורסל כל החיים, אבל נתפסתי לספורטים אחרים, בייסבול, שאני מדבר על זה לא מעט בפודקאסט, ובשנים האחרונות גם פוטבול, ונדמה לי שמכל המעקב שאני עושה אחרי מה שקורה בפוטבול בקריאה, בצפייה ב-ESPN, במקומות אחרים, נדמה לי שהמשחק הזה היום הוא, לא רוצה להגיד שונה לחלוטין, אבל שונה מאוד מאוד ממה שהיה במשך, לא יודע, כמה עשרות שנים קודם. איך אתה רואה את זה?
כן, האבולוציה שהוא עבר, האבולוציה הכרחית, להישרדותו. אנחנו ראינו, קודם כל אנחנו רואים שיש בשורשי המשחק שינוי מאוד גדול. יש ירידה מתמדת של מספר השחקנים שמוכנים, או מספר הילדים שמוכנים לשחק פוטבול, או שההורים שלהם מוכנים לשחק פוטבול.
אני רק אזכיר שאובמה אמר שיש לו, שהוא ממש שמח על זה שיש לו שתי בנות ולא בנים, כי הוא לא רואה מצב שבו מישהו מבני משפחתו ישחק פוטבול, שזה פשוט סכנת נפשות. ולברון ג'יימס, אתלט העל, הכי בולט בעולם הכדורסל של הדור האחרון בוודאי, 20-25 שנה, אמר הוא עצמו שיחק פוטבול קצת בתיכון, הוא אמר שהוא לא היה מוכן בשום פנים שהבנים שלו ילכו לפוטבול.
כי המשחק, האופי של המשחק, נעשה את זה פשוט, הופך את הראש שלך לדיסה. הופך את המוח שלך לדיסה. זה אופי המשחק. הכניסות, בפוטבול יש בעצם שתי שורות של שחקנים, שאחת, הוא רוצה לאכול את הקוורטרבק, שהוא הבן אדם הלבן בדרך כלל, שלוקח וזורק את הכדור, בעצם הוא המהלך, ושורה שמגנה על הקוורטרבק. אז יש את הקלאש הזה, והקלאש הזה הוא מה שמייצר את עיסות מוח שיש. זה באופי המשחק, ואנחנו ראינו דברים זוועתיים, כלומר אנחנו ראינו מחלות נוראיות שנוצרות מהאופי הזה של המשחק. ומ-2015, כשבעצם מתפרסמים הרבה מאוד פרסומים על ה-CTE, שזה המחלה, ניוון המוח, שהפוטבול יוצר, והיה גם סרט על זה של וויל סמית, אנחנו רואים בעצם מי
ש... מחקר שהוא שחק בתור הרופא, שאני לא זוכר את שמו כרגע, שבעצם חקר את התופעות האלה.
כן, הרופא ניגרי שגילה את זה בניתוחים אחרי המוות של שחקני פוטבול, שרבים מהם סבלו מדיכאונות ומפרצי אלימות, ודברים נוראים באמת. ומאז יש ירידה מדי שנה במספר הילדים שמשחקים פוטבול. אבל, ואפשר לנתח את זה חברתית כמובן וכו', אבל אנחנו גם רואים שעדיין פוטבול לא איבד אפילו גרם מהפופולריות שלו כענף ספורט. אחת מהסיבות שהוא לא איבד, זה בגלל שבפוטבול, בליגת ה-NFL, הליגה הבחירה בפוטבול, החליטו לשנות את אופי המשחק, במובן הזה שקודם כל מטפלים ישר בכל מכה בראש, כל זעזוע מוח, יש פרוטוקולים מאוד אחרים וכו', אבל בעצם הפכו את זה לספורט, בוא נגיד שיותר בטוח, אפשר להגיד את זה ככה, ואסור, יש הרבה מכות שאסור, פשוט. פעם היה מותר, היום אי אפשר.
כסדה בכסדה למשל, שזה...
כסדה בכסדה, כן, כסדה בכסדה.
המאות הקלאסיים של הפוטבול שפעם.
כן, אסור, אנדרקאט, אי אפשר כאילו, הרי המהלך הפוטבול ההגנתי הקלאסי...
בברכיים.
זה נכנס בברכיים של השחקן ומונע ככה את המהלך שלו, אסור לגעת לפני שהוא תופס בכדור, כל מיני דברים שבאמת שינו את האופי של המשחק, הפכו אותו להרבה יותר תקפי, וכאילו הרבה יותר מרתק, הרבה יותר מבוסס מסירות, מה שיוצר הרבה יותר מהלכים יפים ונעים לעין.
אנחנו יודעים שאוהד הספורט הממוצע אוהב סקור גבוה, קשה לו יותר לראות הגנה, למרות שהמבינים תמיד אומרים הגנה, גם בבייסבול, גם בכדורסל, גם בפוטבול, זה העיקר הרבה פעמים.
כן, אתה יודע, אחד מהדברים, מי זה עשה? אנדרו שולץ הוא קומיקאי אמריקאי מדהים, אני ממליץ מאוד עליו.
אוקיי, רושם לעצמי.
כן, והוא אמר, אני לא מבין למה אנשים בארצות הברית לא אוהבים כדורגל. אומרים, מה, זה סקור נמוך. חברים, גם בפוטבול זה סקור נמוך, כן? כמה, כאילו, בכדורגל יש 3-2, גם בפוטבול זה 3-2, פשוט סופרים את זה אחרת, כל
טאצ'דאון זה 6 נקודות. זה בדיוק על הטניס, בוא נעשה את הספירה ככה שהעבדים לא יבינו מה הולך שם.
כן, אז אבל כאילו באמת, טאצ'דאון בהרבה מובנים זה סוג של נס כזה וכו'. אתה יודע, אפשר לנתח את זה, אפשר לקחת את זה לאן שאתה לוקח את זה, אבל בגדול, מה שרואים, שזה הפוטבול לא איבד את הפופולריות שלו, למרות שברמת השטח יש פחות ופחות אנשים שמוכנים להקריב את מוחם למען המשחק הזה. אני לא יודע מה ההשפעה של זה תהיה לטווח הארוך של המשחק. אני לא יודע כמה זה, אתה יודע, יעזור נגיד לכדורסל, שזה הספורט העולה בקרב צעירים בארצות הברית, אבל אנחנו רואים שהספורט עדיין חי וקיים, ויש לו, מה שנקרא, אתה יודע, הפוטבול הוא המלך, יש לו עבדים. והוא יישאר המלך עוד הרבה מאוד זמן, למרות הירידה ברמת השטח וברמת השורשים של המשחק.
כן, מי שלא חי בארצות הברית, ומי שלא מחובר להוויה של הספורט האמריקאי, למספרים העצומים שרצים שם, למשכורות הפסיכיות, אגב, גם שם הבידול הוא מטורף בין כאלה ש... כמו שאתה אומר, המוח שלהם נעשה דייסה, שהם יכולים, אתה יודע, להקריב את חייהם, ליטרלי,
ממוצע של קריירה 3 שנים.
3 שנים, בדיוק. אז אני אומר, אני אומר, לא, אבל הם, אלה של הקלש, כן, האופנסיב ליין מול אלה שמנסים לתקוף אותם, להגיע לקווטרבק, הוא ביחס הפוך לשכר שמקבלים. זאת אומרת, קווטרבק כמובן, ואפשר לדבר על זה, אין לו שום אח ורע מבחינת התפקיד והמרכזיות שלו והקריטיות שלו בשום ספורט אחר, כולל בייסבול עם הפיצ'רים, שפיצ'ר מתחיל הוא דבר חשוב, אבל תמיד יכולים להיות לו מחליפים. הקווטרברג, ברגע שהקווטרברג מוביל שלך נפגע, פוגעים, לא משנה, פיזית או בכל דרך אחרת, אתה לא תנצח משחקים, אתה לא קיים. וחלק גדול ממה שאתה דיברת עליו עכשיו, זה הגנה על הקווטרבק. זאת אומרת, בסוף, 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 צריכים לשמור על היהלום היחיד שבקטר הזה של הפוטבול. אבל מה שניסיתי להגיד קודם לגבי הכסף, קודם כל הפופולריות באמת, off the charts, זאת אומרת, אם מסתכלים, הפוטבול וכל השאר איך שהוא מגיע, אגב, פוטבול כולל פוטבול קולג'ים, שזה עסק עצום בפני עצמו.
אתה ראית, עכשיו פרסמו לא מזמן את מקבלי השכר הכי גבוהים בכל סטייט, השכר הפדרלי הכי גבוה בכל סטייט.
אני רוצה לנחש שזה מדובר במאמני פוטבולים בקולג'ים.
מאמני פוטבול וכדורסל, כן, אבל כאילו...
ניק סייבן וכאלה, זאת אומרת, באמת, הם אגדות, אגב, הם אגדות הרבה יותר מאשר בליגות המקצועניות, א', כי באמת זה הופך למוסדות למען, זאת אומרת, עם כוונת רווח מובהקת, כל מיני אלבמה כאלה, כמובן נורת קרוליינה וסאוט קרוליינה והבולטים מכולם, בדרך כלל זה אגב בדרום, הרבה יותר בולט בדרום, יש נוטרדם וזה, אבל הקולג'ים המובילים הם כמעט תמיד דרומיים, המסות האלה של החברה השחורים, האתלטים, זה מטורף, אז אני רק אחזור לסיפור הזה של בפיירול של הקבוצות, בשר התותחים הוא גם הסחורה הכי זולה. הם פשוט מתחלפים בקצב, הכישורים שלהם הם כישורים של אתלטיות, לפעמים הרבה פחות של כישרון, לפעמים אנחנו גם רואים כל מיני סנטרים וכאלה שהם פשוט הרי אדם, 300 פאונד כאלה, זאת אומרת 150-160 קילו, וההפרש בינם לבין, לא יודע, הבוייד רסיבר מוביל, כמובן קוטרבק מוביל יכול להיות הפרש של 30 מיליון או 40 מיליון דולר לעונה, לעומת 2-3 מיליון דולר לעונה, והם אלה שמסכנים את החיים שלהם, שזה כן. מדהים, וזה מדהים שזה לא משתנה, זאת אומרת, אני מסתכל על כל החוזים שהם מפרסמים כל הזמן והכל, ככה זה, וזהו, ואנשים מוכנים לקבל את זה, ועומדים בתור, אתה יודע, אוקיי, מי נחתך? אוקיי, אני יש לי סיכוי להיכנס. וכן הלאה.
כלומר, יש לך כמה תפקידים שהם מאוד skill-based. אוקיי? סתם, אני אקח את הדוגמת הסנאפר. הסנאפר זה זה שמקבל את הכדור וזורק אותו בין הרגליים שלו אחורה לקורטבק או לקיקר או מה שזה לא יהיה.
כן.
אוקיי? יש לו תפקיד סופר קריטי ומאוד מאוד נישתי, ויש כאילו סנאפרים טובים וסנאפרים מעולים. ואתה, הסנאפרים, הם, הם צריכים להיות מדויקים בצורה בלתי רגילה, כי כל שנייה קובעת, כל מאייה היא חשובה, והם, אתה רואה שהם מקבלים יחסית שכר גבוה. כן?
אוקיי, עכשיו... גם בגלל שהם האנשים של הקוטרבט, זאת אומרת,
העבודה שלהם היא... כן, ובדיוק, העבודה שלהם זה... אתה יודע, זה כלום, זה באמת...
כן, אבל גם הם החוסמים הכי בולטים, זאת אומרת, הם הקו הראשון, הכי ראשון ששומר על הקווטרבק.
לא, בדרך כלל מגנים עליהם, בדרך כלל מגנים עליהם, כאילו, כן, אבל יש כאילו כל מיני תפקידים כאלה. עכשיו, יש למשל את הווייד רסיברים, שהם האטלטים, שאם נגיד 100 מטר היה ענף מכניס יותר, אז היינו רואים... הרבה חבר'ה שהם ווייד רסיברים במאה מטר.
מהמשוכות, זה הרי...
מהמשוכות, זה... או מה שזה לא יהיה, הם יהיו
ברצחה. השחקן הראשון המוכר, נדמה לי שעוד ממינכן, רנלדו נהמיה, מה שנקרא, נחמיה, הוא הראשון שהרי, אז אסור היה למקצוענים להשתתף באולימפיאדות, ודיברו על זה, אוקיי, הוא לוקח את המאה ועשרה מטר משוכות, והג'וב הבא שלו זה להיות ב-NFL. וזה באמת, הם אתלטים,
הם הספורטאים הכי אתלטים שיש.
גם באליפות העולם האחרונה באתלטיקה היה בחור שכבר נבחר להיות רנינג ווייד רסיבר, רנינג בק, אני זוכר, באינדיאנה, והוא, אגב, הוא עף בחצי הגמר בגלל שהוא פסל.
לא, אבל יש באמת, אתה יודע, הם צריכים להיות החבר'ה שמקבלים את הכדור, בדרך כלל לספוג איזושהי מכה רצינית, כשהם תופסים את הכדור, הם צריכים להיות מהירים יותר, הם צריכים להיות זריזים יותר, הם צריכים לדעת לעשות הטיות גוף, הם צריכים גמישות.
זה קורדינציות מטורפות.
קורדינציה מדהימה. אגב, הדבר הכי חשוב, הם צריכים תיאום עם הקורטרבק.
ברור.
כי הם מקבלים את הכדור מהקורטרבק, וזה שוב, עניין של מאיות. אתה, או איך יואן קרויף אמר, בכדורגל, או שאתה בדיוק בזמן, או שאתה מאחר. כאילו, כן. אין פה עניין. הכל צריך להיות בתיאום מושלם, והם גם כן חבר'ה שמקבלים הרבה כסף, יחסית, באופן...
כן, כן, זה עולה, זה קווטרבק, אחר כך הווייד רסיברים המובילים, אחר כך יש רנינג בק ש...
השחקני הגנה, כן, השחקני הגנה.
כן, טוב, אירון דונלד וכל מיני כאלה, זה באמת פנומן, האחים בוסה והאחים ווייט, שלושת האחים ווייט, כל מיני כאלה. טוב, אנחנו פה נכנסים לרזולוציות
של אנשים
שמבינים בתחום.
לא,
אני אוהב את זה, ואין לי בעיה, אגב, שיזינו לזה אנשים שמבינים בתחום, זה בסדר גמור. אבל אגב, קיבלתי כמה הערות שנורא כיף לדבר או להזין שיחות ספורט, גם כאלה, סליחה שאני אומר את זה, נשים בדרך כלל, שלא מבינות את המשחק, או לא מבינות את המשחק שאני מדבר עליהן, כמו בייסבול למשל. קיבלתי מחמאה ממי שהיא מאוד קרובה אליי, שאמרה לי, תשמע, השיחה האחרונה שלך על בייסבול הייתה מדהימה בהכל עם פינקס. אז אני אומר לה, לא, דיברנו על פוטבול. בייסבול, פוטבול, היה כיף לשמוע. אז הנה, תודה על הדרך. אז קודם כל, הבידול במשכורות, נכון שגם זה קם גם בבייסבול וגם ב-NBA, אבל פה זה ממש, אני לא יודע, קודם כל הקבוצות זה מכונות להדפסת כסף. זה פשוט הכנסות מטורפות, וצריך להגיד, זה היה עד לפני שנתיים, 16 משחקים בעונה, שמתוכן, בסך הכל 8 משחקים, 7-8 משחקים בבית, תחשוב על זה, זה יחסית, אתה יודע, ל-82 משחקים, שזה 41 בבית ב-NBA, ו-162, שזה חצי מזה בבית בבייסבול, זה כלום, זה עונות נורא נורא קצרות, ועוד באמצע יש שבוע חופש, וזה פעם בשבוע, נכון שהם צופפו את זה קצת בשנה האחרונה, והוסיפו משחק, הוסיפו מחזור, אבל זה משהו כל כך מרוכז, והאמריקאים נשבעים בו ברמה בלתי נתפסת.
אני תמיד אומר, אתה יודע, יש עכשיו דיבור על ההתפטרות השקטה, כן?
כן, כן, הם מאוד פופולריים.
שכאילו, מה זה התפטרות שקטה? זה להיות חכם, כן? בכדורגל ובהרבה ענפי ספורט חושבים שכמה שיותר משחקים, ככה יהיה הכנסה יותר גבוהה. שזה נכון, אתה יודע, בטווח הקצר. כלומר, כשאתה לא שוחק את המוצר וכו', אוקיי? בטווח הארוך, כמה שפחות משחקים, ככה ההכנסה יותר, ככה כל משחק יותר משמעותי, וההכנסה פר משחק הרבה יותר גדולה. עכשיו, אנחנו משווים סתם, למשל, את ליגת האלופות מול המונדיאל. המונדיאל זה פעם ב4 שנים, 32 קבוצות, שמשחקות אחת נגד השנייה, וזה בקיץ אחד, בחודש אחד בקיץ אחד, וזה הדבר שכל העולם צופה בו, בגלל שיש לזה כזאת משמעות גדולה.
כן.
אוקיי? אז הפוטבול הוא בעצם אומר, חבר'ה, אני לא צריך 82 משחקים כמו ב-NBA.
לא, אתה גם לא יכול, זה משחק, זה מהמשחק, זה...
כן, ברור, ברור.
זה לא ייתכן, סוג המשחק.
כן, אבל הם אומרים, אנחנו פחות משחקים, אתם תשלמו הרבה יותר כסף, אם אתם רוצים לקנות את זכויות השידור למשחקים האלה,
ולפרסם, או
אם אתם רוצים
לפרסם, כן.
אם אתם רוצים לרכוש כרטיס למשחק הזה, אתם תשלמו הרבה יותר, בגלל שכל משחק פה הוא משמעותי. כל משחק פה הוא על החיים ועל המוות. זה לא משחק שאוקיי, אני אוותר עליו, כי יש עוד 81 משחקים שאני יכול לצפות בהם. וזה הסוד הגדול של הפוטבול. הוא נותן לך את המוצר ל... מה שנקרא, כמו פרי-עונתי, סופר-עונתי, כן?
כן, כאילו, כן. מזוקק עד, כן. עד לפרודות של האבקה שלו.
אני
אגיד את שמה כרגע.
אני לא אכנס לכל העניין הזה של ה... אתה יודע, עכשיו רוב בולטון רכש את דנבר ברונקוז. Okay. האיש, אחד מהעשירים בעולם, המשפחה okay. הכי עשירה בעולם, כן? אני לא אכנס למה רוכשים קבוצת פוטבול. אוקיי? זה הרבה מאוד עניינים של מיסים בארצות הברית, ואתה מקבל הטבות מס מדהימות כבעלים של...
מה שמזכיר לי, מה שמזכיר לי את הקטע עם המורמונים והאבנגליסטים בערבות יוטה, למה, למה, למה הדת כל כך פופולרית? אז מישהו אמר, כי היא פטורה ממס.
אבל תחשוב על זה, שזה, דנבר ברונקוז נמכרו ב... 4.65 מיליארד דולר. דנבר ברונקוז היא לא אחת מהקבוצות הגדולות בעולם, לא אחת מהקבוצות הגדולות בליגה שלה אפילו, אוקיי? Mm-hmm. היא כאילו קבוצה משמעותית וחשובה וכו'.
כן, כן, לקרוא לפעולות.
אבל דנבר ברונקוז, אתה הולך לסין, כן? אתה שואל מה זה דנבר ברונקוז, הם לא יודעים. אוקיי, כן. אתה הולך לגרמניה, ברוב גרמניה לא ידעו מה זה דנבר ברונקוז, אוקיי? ועדיין זה נמכר בסכום הרבה יותר גדול מאשר כל קבוצת כדורגל אי פעם.
כן.
למרות שקבוצת כדורגל, צ'לסי, אתה הולך לאמצע אמזון ושואל שם איזה אינדיאני שלא ראה שום דבר בחיים שלו, הוא ידע מה זה צ'לסי.
כן, מנצ'סטר יונייטד כמובן. כן. או אתה יודע מה, גם ידעו מה זה ניו יורק יאנקיז, רק שהם אין מושג מה זה הענף הזה. זאת אומרת,
כולם הולכים עם הכובע.
יש שמות, כן, יש, כן, הולכים עם כן. הכובע ושמעו על הלגאסי והכל. תראה, זה נכון, מצד שני, קח את דאלאס, הקבוצה של אמריקה, קאובויס, עם מיתוג פנטסטי והכל, ונדמה לי שממש בימים האחרונים שמעתי שהם הולכים לעבור את רף הערך הגבוה ביותר של קבוצת ספורט.
כן,
ever.
8 מיליארד. 8
זהו,
מיליארד.
שמדברים על זה שתוך שנה הם יעברו את ה, מה שנקרא 10 ביליון מרק, זאת אומרת, קבוצה שתהיה שווה יותר מ-10 מיליארד דולר, והקבוצה הזאת, עם כל ההילה שלה והכל, פעם אחרונה שהגיעה לסופרבול, לא לזכות, לסופרבול עצמו זה היה בשנות ה-90. זאת אומרת, הלגאסי עצום והמיתוג אדיר והיסדון שהם בנו, אחד משלושת היסדונים המדהימים ביותר בארצות הברית ובעולם, וההישגים פחות, וזה לא משנה בכלל, הערך מטורף, פשוט מטורף.
בגלל שהם נותנים מוצר מאוד מאוד ייחודי. עונתי, ואתה, הטיקט דמנד שם, הוא משהו לא נורמלי. אנחנו מדברים על אנשים רוצים להיות שם, בקצת משחקים שהם משחקים, רוצים להיות שם ומוכנים לשלם המון כסף להיות שם. כן. וחברות, שנגיד מעניקות חסות לקאובויז, הם אתה יודע, להביא את הלקוח שלך למשחק של הדאלאס קאובויז, כן, זה יכול, אתה יודע, לעשות את ההבדל בעסקה של מיליארדים.
כן, כן, הם מוכרים את הלאג'רי בוקסס האלה בעשרות מיליונים, ולעונה ברמות פסיכיות לגמרי. לאנשים אגב שברובם, זה קיים גם בבייסבול, בכדורסל אנשים כן מבינים, אבל בבייסבול ובפוטבול בעיקר, המינגלינג הזה בתאים היוקרתיים עם הברים והאלכוהול והאוכל והדיילות המצודדות, זה משהו שאם אתה לא שם, אתה לא עשית את זה בארצות הברית, כחברה, כפירמה. וזה פנטסטי, זה באמת דבר עצום, והוא לא קשור בהכרח להישגים ספורטיביים בליגה הספציפית שלהם, פשוט לא קשור, זה ניו יורק ג'יינט, עוד דוגמה, באמת, אומללה לפעמים.
זה לא קשור, ואתה יודע, אנחנו יכולים שוב, זה כל כך רחב, אפשר לדבר על המודל הספורטיבי, כאילו, ב-NFL ובכלל בספורט האמריקאי, שאין ירידות ליגה. כלומר, אין את הגורליות הזאת, אם אתה, בסדר, אתה קבוצה לא טובה, אתה תקבל
הדרך גבוה. אתה מקבל, יש לך בנפיט מזה שהיית הכי גרוע בשנה מסוימת.
כן, אז אתה יודע, אז המודל מאפשר את הצמיחה המטורפת הזאת. אני, אתה יודע, מעניין אותי כאילו באמת לראות בעתיד, הלא רחוק בעצם, שרמת האנשים שנכנסת לתוך הפוטבול, היא לא, אתה יודע, הרבה אנשים, נגיד, יגיעו להחלטה, האם אני הולך לכדורסל או כדורגל, ורמת האנשים, גם ברמה האינטלקטואלית וגם ברמה האתלטית, יהיה מעניין לראות איך זה ישפיע על המשחק עצמו. יש הרבה מאוד אנשים, כן? זה לא שכאילו פתאום יהיה לך איזה דיחה, וכל הקווטרבקים...
ארצות הברית היא מקום מספיק גדול בשביל שתמיד יהיה מי שיבוא לזה.
אבל עדיין, כאילו, רמת האנשים, אתה יודע, רמת העניין באנשים האלה, אנחנו רואים, אתה יודע, שג'ייסון טייטום, שהוא שחקן, נגיד, טופ 10 ב-NBA, הוא הרבה יותר מוכר וידוע מאשר, אתה יודע...
אירון דונלד.
מרוב הטופ 10 של הפוטבול.
כן, כן, אמר על זה בוב קוזי, מה אתם רוצים? אנחנו חבר'ה שמסתובבים, מתרוצצים על רצפת פרקט in our underwear, זאת אומרת, בתחתונים וגופייה, אז כולם מכירים אותנו. הכדורסל זה באמת הכי מוכר, כי באמת אין להם שום תחפושת, זאת אומרת, הם אנשים שאתה פוגש ברחוב, אתה תזהה אותם מיד. בבייסבול אתה תמיד תחפש את הקסדה והכובע, ובפוטבול הם בכלל מחוסים מכל הכיוונים, אז הקווטרבקים מוכרים, אבל גם לא כולם אגב. אז בוא נדבר טיפה באמת על התמורות במשחק, ודרך פנומן שאני לא מצליח להבין איך זה בכלל ייתכן, טום בריידי. באמת, וזה באמת, כשהולכים אחורה, איך אמר פינקס לפני שבוע, רק בגלל שדרו בלצו שבר את הרגל רגע לפני שנפתחה העונה בשנת 2000, או משהו כזה, לפני, לא זוכר כבר בדיוק, בריידי שנבחר בסיבוב השישי, נדמה לי, של הדראפט שלו, קיבל צ'אנס.
גם בשנת 2009.
כן, בדיוק. זה עוד שריד של שנות ה-90. קיבל צ'אנס, ו-The Rest is History, והוא משחק עכשיו, פותח את העונה 23 שלו, משהו כזה, בגיל 45. בגיל 45. עכשיו, בגיל 45...
אחרי שהוא פרש, דרך אגב. הוא פרש?
פרש לשבועיים.
כן.
איך אמר ביל סימונס, אני פותח פה ליין, הוא אוהב לדבר על מה שנקרא ספורטס בטס, אז שבוע, 10 ימים, שבועיים, 3, הוא ילך ל-49ers, זה מה שהוא רוצה לעשות, הוא רצה ללכת למיאמי דולפינס, סליחה, הוא היה תחת חוזה, לא משנה, חזר. עכשיו, במשחק שהיה, אפרופו הדייסה של המוחות והכל, במשחק שלפני, שבו בריידי בעצם התחיל את הקריירה שלו, והיו שנים שהוא לא עברית, הוא לא היה מחזיק מעמד אם המשחק הזה נמשך בפורמט הזה, במחצית השנייה של הקריירה, זאת אומרת, מי נניח 2000, כמו שאתה אומר, 2015, אבל אפילו מ-2012-2013, בעשור האחרון שאנחנו חושבים עליו, אמרו את זה קווטרבקים גדולים שמסתכלים עליו ומפרשנים, אומר, בעידן שלנו זה לא היה קורה, no way. איך אתה רואה את זה?
אתה יודע, זה תמיד, גדולה של ספורטאי תמיד נקבעת לפי התמורות בתוך המשחק, כן? הרבה פעמים אומרים, לאו מסי לא היה מצליח כמו דיאגו מרדונה, כאילו, או דיאגו מרדונה היה מצליח יותר מלאו מסי אם הוא היה בתקופה של לאו מסי. לא, לא, הגדולה שלך נקבעת פר איך אתה מתמודד עם הסיטואציה שסביבך. הקושי הפיזי בכדורגל היום הוא קושי לא פחות גדול, אולי אפילו גדול יותר מאשר בשנות ה-80. למרות שבשנות ה-80 היו טאקלים בגובה הצוואר, כן? אז אותו דבר בפוטבול. בפוטבול באמת הייתה אלימות, אתה יודע, אני רואה לפעמים משחקים מפעם, כן? ואתה אומר, ג'יזוס, אתה אומר, כאילו, וואו, זה היה...
הבן אדם קם, איך הבן אדם קם?
איך הבן אדם קם? אתה רואה באמת דברים מזעזעים, כן? מצד שני, החבר'ה אז היו כל כך הרבה יותר איטיים, כן? היו כל כך הרבה... כלומר, האימפקט של המכה שלהם היה פשוט קטן יותר ממה שהולך היום. האתלטיות, המדע והטכנולוגיה ששיפרו את היכולות האנושיות ברמה של, יש לך היום שם טנקים שנוסעים ב-200 קמ"ש, כן? אז פעם הם היו טנקים שנוסעים ב-50 קמ"ש או 80 קמ"ש. אז כן, זה קשה שטנק נכנס בך, אבל זה הרבה יותר קשה שטנק נכנס בך ב-200 קמ"ש.
גם ההכנה הגופנית של הסופג השתנתה באופן דרמטי, וגם רפואת הספורט, רפואת השיקום השתנתה, אם אנחנו מסתכלים על מה שעבר על קליי תומסון בכדורסל בשנתיים האחרונות, שחקנים לא היו מתרוממים ממשהו כזה.
או תום בריידי בעצמו. תום בריידי בעצם שינה את הדרך שבה הוא הולך, הדרך שבה הוא זורק, הדרך שבה הוא מסתכל, בשביל להתמודד...
שותה ואוכל, כן.
שותה ואוכל, זה אתה יודע, זה כבר משהו אחר. אנחנו מדברים על המכניקה של התנועה שלו, שהוא שינה. בשביל בעצם להימנע מדלקות פרקים, ולהימנע מדברים שמאפיינים הרבה ספורטאים מבוגרים יותר. תום בריידי הוא ייחודי בצורה בלתי רגילה, בגלל שהוא שומר, הוא בעצם, הוא יותר טוב בגיל 40 פלוס, מאשר הוא היה בגיל 30 פלוס. זה מדהים. וזה קרדיט גדול מאוד לאיך שהוא שינה את סגנון החיים שלו, ואיך שהוא שינה את סגנון המשחק שלו.
ואולי גם הסביבה שיותר עוטפת אותו בצמר גפן. זאת אומרת, הרמה...
בתוך המגרש עצמו, כן.
כן, כל הפרשנים אומרים, he doesn't like to be hit, to be hit it. זאת אומרת, הוא לא רוצה to be beaten or whatever. מי רוצה? מישהו מאיתנו רוצה לחטוף מכות? לא, אבל באמת, קודם כל, הקבוצות שהוא משחק בהן, זה תנאי בסיסי, כאילו אם אתה, בגלל זה הם כל כך מהססים השנה, בגלל שהאופנסיב ליין שלו, קו ההגנה שלו פחות טוב, ושחקנים שדיברנו על הסנאפר, על הסנטר, ג'נסן, שהוא פשוט מחוץ לסגל העונה בגלל פציעה, שהוא הלך איתו לאורך הדרך, אבל כל החוקים, כמו שדיברת עליהם, הקסדה לקסדה, והאסור לגעת בקווטרבק מיד, פרקשן של שנייה, אחרי שהוא שחרר את הכדור, אסור לך להפיל אותו גם אם זה, אתה בתנופה, אני רואה שאתה פעמים עם פנלטיז, שפשוט לא הגיוני, זה כבר היה באוויר.
כן, והוא עצמו כבר, הוא עצמו יודע מתי לשחרר את הכדור.
לא נכנס למגע.
אגב, אחד מהם מה שהופך אותו לאחד מהגדולים, והוא אמר את זה לפני כמה שנים, האמת היא, אני לא זוכר, אבל הוא דיבר.
יותר מדי שנים כבר, כן.
כן, הוא מתח ביקורת על קורטרבקים צעירים, שמוסרים מסירות שהווייד רסיבר הם יתפסו, אבל הם יחטפו מיד אחרי המסירה.
כן, כן.
וזה אומר, אני צריך להגן על הווייד רסיברים שלי, תום ברדי אומר, אני צריך להגן על הווייד רסיברים שלי. אם אני רואה מסירה, שאני יודע שזה יהיה קומפלישן שלי, ואני, כאילו, אני עשיתי את שלי.
כן, הסטטיסטיקה תעבוד לי, כן.
כן, הסטטיסטיקה תעבוד לטובתי, אבל זה יפגע בו, אז אני לא אמסור את המסירה הזאת. כי זה חלק מהאחריות שלי לשמור עליהם גם. אז אני אמסור למי שפנוי ולא יקבל את המכה, איך שהוא נוחת. והוא אומר, והוא כאילו מתח ביקורת על הקורטרבקים האחרים, שרק רואים את הקומפלישן שלהם, בראש שלהם. אז תום בריידי, הגישה הזאת שזה סוג של safety first, אפשר להגיד, כן? זה גם כן אחד מהסיבות לכך שהוא, אתה יודע, נשאר פנומן לאורך כל כך הרבה זמן. ושוב, הוא עבר פציעות קשות, תום בריידי. זה לא שלא היו לו פציעות קשות.
כן, רמת ההתאוששות מדהימה.
כן, הוא... זה באמת, אתה יודע, צריך, קודם כל צריך לבדוק את המוטור שלו, את מה גורם למוטיבציה הזאת. אתה, כאילו, מה גורם לבן אדם...
שיש לו הכל, שהוא מולטי מיליונר, נשוי לדוגמנית על, עם בתים יותר מאשר אתה ואני וחצי תל אביב לא נשתמש בהם בחיים, ועדיין הוא בא להרוג את עצמו על המגרש בכל שנה מחדש.
ואני ואשתי תמיד, כאילו, אתה יודע, מסתכלים על, מן הסתם אני עוקב אחרי תום ברדי וג'יזל באינסטגרם, אז כל פעם שיש להם תמונה משותפת, אני מראה לאשתי ואני אומר, תראי את הלוזרים האלה. אבל באמת, מה זה מה שבאמת הכי מדהים. הפן האנושי הזה, מה גורם לו לקום בבוקר ולהסיק את עצמו 24/7 באיך הוא על המגרש לעונה המאוד קצרה הזאת, זה מדהים בעיניי. זה מדהים בעיניי, וזה מה שמייחד אותו. נכון, טכנולוגיה, נכון, יכולות, קישורים. אף פעם לא היה לו את הזרוע הכי טובה. אף פעם הוא לא היה השחקן, בוא נגיד, הכי מהיר, או הכי חזק, הוא...
לגמרי לא. לגמרי לא. הוא גם גבוה יחסית ורזה יחסית, זאת אומרת, יחסית למפלצות, למר ג'קסון כזה, שהוא ראנינג בק, שמשחק כקווטרבק, או מהום, שהוא בכלל קוסם או להטוטן, אתה יודע.
היכולות שלו... המדהימות באמת, מה שהופכות אותו לגוט, זה היכולות האנושיות. כן. היכולות הנהגה מצד אחד, שהוא מנהיג דגול, ברמה של ביל ראסל, והמוטיבציה.
שהיא הדבר הכי לא ברור לי, זאת אומרת, על מה שנקרא the way he's wired, אתה יודע, החיבורים החשמליים במוח שגורמים לו להיות סוג של אנטאצ'בל כזה, בסדר, זה אנחנו לא יודעים, אני לא מנתח מוח, אבל למה? כאילו, מה ייתן לך עוד עונה בגיל 45? זאת אומרת, הסיכוי שאתה תגמור כמו איזה סק תפוחי אדמה שבור לחתיכות על המגרש, הרי אקספוננציאלית הוא גדל בכל פעם שאתה עולה על המגרש, אין פה שאלה בכלל, זאת אומרת, סטטיסטית, זה לא יכול להיגמר טוב, ובכל זאת, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, לא מצליח להבין את הדבר הזה, אבל אתה יודע, בגלל זה יש אחד כזה היסטוריה, ואין מה לעשות בעניין.
היה לי ויכוח עם אריאל גרייזס, חברנו מטוויטר, שהוא גם...
כן, אוהד פוטבול,
אוהד ניו אינגלנד פטריוטס, הוא אמר שהוא הגוט כאילו בספורט. אני מאמין שזה מייקל ג'ורדן. גם בגלל הגישה שלי לכדורסל, גם, אתה יודע, גם בגלל ש...
הטענה שלי, שנייה, רק אני אכניס פה מילה, כי אני שומע מייקל ג'ורדן, אני חייב, כמי שאפילו ראיין אותו וכו', אני חושב שבעולם הספורט המקצועני יש מייקל ג'ורדן, ואחר כך אפשר לדבר על כל השאר, בעיניי, אבל תמשיך.
אני חושב שמייקל ג'ורדן, בגלל שמייקל ג'ורדן ברגע שהיא figured it out, הוא לא הפסיד. מבין? מצד שני, מייקל ג'ורדן אין לו את ההמשכיות ואת השנים הרבות האלה, את
מה שנקרא, הוא החליט בדיוק איפה לשים את ההפסקות שלו, ואיפה לחתוך מבחינתו בזמן, למרות שאנחנו יודעים שאם הם לא מפרקים את השושלת ההיא, בהחלט יכול להיות שזה נמשך לעוד שנה, שנתיים, שלוש, לך תדע. וגם, אתה יודע, בסוף, אתה מיליארדר ומקבל החלטות כל כך מטומטמות כאונר וכ-CEO ומה שזה לא יהיה, אז אנשים נוטים לשכוח מה הוא היה כשהוא היה. וזה מעצבן אותי, אבל שוב, זה פער דורות שקשה מאוד לגשר עליו, אז אני לא מנסה כבר. עוד משהו אחד, לפני שנעבור טיפה לדבר על הקבוצות ועל העונה עצמה, הסיפור הזה של המעטפת, דיברו המון על לא להיכנס כסדה בכסדה או משהו, עכשיו ראיתי בטריינינג קמפס שמסתובבים עם כסדות מרופדות מבחוץ, מין כסדות ספוגים כאלה, שזה ממש נראה כמו משהו עתידני, שזה נראה כמו, אני לא יודע, מישהו שעבר ניתוח מוח ומחברים לו אלקטרודות דרך איזשהו מין מעטפת כזאת. עד כמה באמת הטכנולוגיה הזאת של ההגנה, של הפדינגס, זאת אומרת, כל המגינים מתחת לבגדים, תחת המדים, קשירות הקרסול למיניהם, הקסדות, מה שהולך בתוך הקסדות בפנים, זה משהו שבאמת השתנה באופן דרמטי, או שבסוף בסוף האימפקט נשאר אותו אימפקט?
אתה יודע שראיתי, נכנסתי קצת לזה, כי קודם כל ראיתי את האימונים שהם עם הקסדה הזאת, ואתה יודע, אני הסתכלתי כאילו, אמרתי, אוקיי, מה זה, איך זה עוזר? וכאילו, אחת מהביקורות על זה, אומרים שזה כל כך מונע את הזעזועים בתוך האימונים, שזה יגרום לשחקנים להיות פחות בטוחים במשחקים עצמם.
תמשיך לשחק עם זה במשחקים, מי מפריע לך?
אגב, גם אני חושב, כן, אבל אתה יודע, יש פה עניין, לפי דעתי, משמעותי של סטטיקה, שהאמריקאים לא יקבלו את זה. כן, כי זה נראה באמת משונה, וזה נראה...
אפשר לעשות את זה מבפנים, אתה לא חייב לעשות את זה מבחוץ.
אני לא בטוח, בגלל שזה כמו הגדרות,
מה שמתקיים, מה שמתקפל פנימה,
כן, מה שמתקפל פנימה, בדיוק. אז אני לא חושב שאפשר לעשות את זה מבפנים, ואגב, גם מבפנים זה ייראה כאילו שהראשים שלהם זה כמו...
כן, זה צריך להגדיל את הקסדה, אין ספק.
כן, איך קוראים להם לחבר'ה האלה עם הראש הגדול? נו, אלה בחייזרים, לא משנה.
אני לא, אני בסיינס פיקשן לא חזק, אז נמשיך.
אבל בכל מקרה, אז... תראה.
כן, אמרו שזה, רק אני אסכם מה שאמרת לפני שנברח מהנושא, שזה מסוכן לעשות זה, להתרגל לזה באימונים, כי אז תגיד בעצם זה לא כך נורא, ותחזור לשחק עם הקסדה הרגילה, וזה יהרוג אותך. אוקיי.
בדיוק, אז זהו, אז השאלה, שוב, אתה יודע, אני רואה את זה כטכנולוגיה, כמו כל טכנולוגיה אחרת, אתה תצטרך להתאים את עצמך לטכנולוגיה. זה שיש לנו אינטרנט לא אומר שאנחנו לא יכולים לרוץ בחוץ, אתה יודע, יותר טוב. כן, זה לא הבעיה. השאלה, שוב, השאלה היא באמת, כמה מהאמצעי בטיחות האלה אתה מעביר בעצם למשחק עצמו. ופה זה השאלה, כי תראה, כמה שדיברנו וכו', וזה מדהים וכו', עדיין המשחק, האופי שלו, גורם למוח של אנשים צעירים להפוך לדיסה. וזו הבעיה המהותית ביותר בפוטבול. בפוטבול מבינים את זה. כן? ובגלל זה יעשו הכל כדי, אתה יודע, לטשטש את הבעיה הזאת. אבל הבעיה הזאת עדיין קיימת. והיא בלב של המשחק, והיא במוח של המשחק. כלומר, זה לא משהו שאפשר לפתור.
כן, טוב, זה המשחק, המגע שאפשר לעלות על הדעת, אולי חוץ מאשר כל מיני דברים מופרעים כמו רוגבי אוסטרלי ופוטבול אוסטרלי, איך שהם קוראים לזה.
כן.
ששם גם הם לא כך מגינים על עצמם, זאת אומרת, אנשים הולכים עם קסדות אור שטייסים מלחמת העולם.
כן, אבל האופי ברוגבי ובפוטבול, סליחה, ברוגבי ובפוטבול אוסטרלי, זה שאין כל הזמן את הקלאשים האלה.
כן, כן, כן.
כלומר, אין את...
זה יותר קרב אתלטיות של ריצה ולתפוס את מי שרץ. כן, זה ברור שאפשר להשוות משחק למשחק. אז אתה יודע מה, עוד רגע לפני שאנחנו נעבור לעונה עצמה, מילה על עוד משהו שהופך את המוח של האנשים, של שחקנים, וזה היסטורי, אתה יודע, אפשר ללכת לאו-ג'יי סימפסון, אבל יש המון המון דוגמאות לאורך כל ההיסטוריה, ועכשיו ממש ערב פתיחת העונה, שני סיפורים, אחד מהם הוא כבר בין שנתיים עוד מעט, של דשון ווטסון, ש-25 או משהו כזה, אנשים ביוסטון, כשהוא שיחק שם, התלוננו שהוא הטריד אותן באיזושהי דרך...
הוא הגיע ל-25...
סטלמנט.
כן, אזרחים. זה יכול להיות הרבה יותר, כן.
כן, כנראה שפשוט הוא עשה את זה על בסיס יומיומי, מסאג'יסטיות, מטפלות, שיעצו, לא משנה מה שזה לא יהיה.
התועדות מיניות ותקיפות מיניות, כן.
זהו, למזלו הגדול, זה לא, כנראה לא הגיע למצב של פלוני, זאת אומרת, של עבירה פדרלית, של אונס. לפחות התובע שם לא הגיע למסקנה שאין שם, אין בסיס להעמיד אותו לדין פלילי. והליגה באמת לא ידע מה לעשות, הוא כל העונה שעברה ישב בחוץ, וכל הקיץ הזה התעסקו עם הסיפור של איזה עונש הוא יקבל, והליגה שכרה שופטת פדרלית לשעבר, שנתנה לו סך הכל 6 משחקים, והליגה החליטה להאריך את זה וכו'. אבל זה לא הסיפור בעיניי, כאלה תמיד יש ויהיו. הסיפור הוא איך קבוצה, כמו קליבלנד, אבל זה לא משנה, כי חצי ליגה רדפה אחריו, איך הם מחתימים אותו על חוזה. כשעוד לא התברר הסיפור סופית, כשעוד לא היה ברור לכמה זמן ההשעיה תהיה, כמעט כולם חשבו שזה בסוף יהיה עוד עונה בחוץ, $250 מיליון, מתוך זה הרוב גרנטי, זאת אומרת, אתה בכלל, כאילו, בלי להיפגע, כאילו, אין שום גבולות? אני יודע את התשובה, אבל בוא תגיד לי אתה.
קודם כל זה קליבלנד בראונס.
כן, אבל גם ניו אורלינס וגם מיאמי וכל מיני.
כן, אבל קליבלנד בראונס, אל תשכח שמדובר באחד מהארגוני הספורט הגרועים בהיסטוריה של הספורט האמריקאי.
אלה שאיבדו את הקבוצה בין לילה לפני כמה עשרות שנים לבולטימור.
כן, אז לא מפתיע שהם קיבלו את ההחלטה הזאת, ולא, דרך אגב, לא מפתיע שקרה מה שקרה לדשון ווטסון, כאילו שהוא יורחק לרוב העונה, העונה הראשונה של העולם, והם בנו עליו, כן?
כן, זה לקחו, זה פרמיה, שאמרו, אנחנו יודעים שהעונה הזאת עבודה, אנחנו, כאילו, את ה-250 מיליון הזה, לא, זה לא 4, זה 3 שנים. זה, אנחנו יודעים.
כן.
עדיין.
אז זהו, זה לפי דעתי, אתה יודע, בספורט האמריקאי, ובעיקר בפוטבול רואים את זה, תרבות המועדון קובעת הרבה מהגורל שלו פרונה. אוקיי? למשל, אתה יודע שגרין ביי פאקרס, לא משנה מה, כן? לא משנה איך, הם יהיו שם גבוה גבוה כשהפלי אוף יתחיל. למה? כי זה גרין ביי. אוקיי? זה לא משנה...
עם הראשים מהגבינה והקור, כן. שזה לא עוזר להם, הם מתפשטים בפברואר, בינואר, ב-40.
אבל יש תרבות ניהול מסוימת. גרין ביי זה לומברדי, זה כאילו, זה לא...
זה קבוצה שהייתה לפחות בבעלות האוהדים. בבעלות העיירה.
כן, כן, היא עדיין בבעלות האוהדים. כן. אז אתה יודע שיתנו עליה, אתה יודע על ניו אינגלנד פטריוטס שנבנו, אתה יודע על פיטסבורג סטילרס, כן? אתה יודע שיש את המועדונים האלה שפשוט פיתחו תרבות של מצוינות ושל ניהול נכון, ושהם תמיד יבחרו את המידל מנג'מנט הכי טוב, הכי טובה, ושהם תמיד יחפשו, אתה יודע, יהיה להם את הגוף מחקר וחדשנות, שיעזור להם לקבל החלטות, ויהיה להם את האנליסטים הכי טובים וזה. וזה בעצם מה שקובע בסופו של דבר, אם קבוצת, אם מוצלחת או לא מוצלחת. והרבה פעמים אתה רואה את זה בתוך העונה עצמה, הרבה פעמים אתה רואה את זה בקבלת החלטות. כן? לא משנה מה היה קורה עם אירון רוג'רס, דשון ווטסון לא היה מגיע לגרין ביי.
מצד שני, הם סלחו לרוג'רס שהוא שיקר ורימה אותם עם ההתחסנות לפני שנה.
נכון, אבל זה בגלל שזה אירון רוג'רס, ואתה יודע, הוא כבר גם כן 20 שנה.
הוא יותר גדול מהקבוצה כבר.
בדיוק, אתה יודע, זה לא משנה. אבל אתה יודע גם שזה לא, בואו לא נשווה גם, אתה יודע, מה שרוג'רס עשה למה שרוג'רס עשה, כן? אבל בסופו של דבר אתה יודע שיש איזשהו ניהול שם, יש שם איזשהו עמוד שדרה תרבותי, מסורתי מאוד חזק, וזה מה שקובע. סן פרנסיסקו 49ers, היה להם טעונות הגרועות, אתה ידעת את זה. ברגע שהם, אתה יודע, ברגע שהם שינו בעלות כאילו, וקצת החליפו וזה, הם תמיד יהיו בטופ. הם תמיד, וגם העונה, דרך אגב. הם יהיו בטופ. למה הם יהיו בטופ? בגלל שיש להם את המנהלים הכי טובים, שמביאים את המאמנים הכי טובים, שמביאים את אנשי המקצוע הכי טובים. זה העניין, וזה נכון לאורך השנים. עכשיו, יש מועדונים מסוימים, שאתה יודע, מצליחים לאמץ את זה ולחדש את עצמם, ולהפוך למועדונים כאלה של מועדוני תרבות, או כן, או מועדוני איזה. ניו אינגלנד פטריוטס זה דוגמה מושלמת לכך. ברגע שהם הביאו את ביל בליצ'יק, ברגע שבעצם קראפט רכש אותם, הוא אמר, אני רוצה לנהל את זה כמו שצריך, הביא את ביל בליצ'יק, הסתדרו איכשהו, נפל להם לידיים גם טום בריידי, ואתה ראית שפשוט לאורך זמן, הם תמיד ישיגו את הניצחונות שלהם, הם תמיד יביאו את הקבוצה שלהם לשיא ברגע הנכון, בזמן הנכון, וכל הדברים האלה, והם תמיד יהיו שמה למעלה. קליבלנד בראונס, לא. מיאמי דולפינס, לא. אתה יודע, כאילו, אין מה לעשות. דטרויט ליונס, לא.
יאללה, מצד שני, קח את בפלו, עם הסיפור השני, המגעיל באמת, דוחה בצורה קיצונית של אותו רוקי שהוא פנטר, זאת אומרת, אחד שבועט בעיטות, בעיתות הפתיחה של המשחקים ושל אחרי...
כן, אגב, דרך אגב, בופלו כן, אז גם כן עשו שינוי בעלות לאחרונה, לא לאחרונה, האמת, לפני כמה שנים, והם העיפו אותו, כן, הם אפילו לא...
נכון, אבל לקח להם כמה ימים טובים, היה מסתבר שהיה להם את האינפורמציה, והם קצת היססו, כי זה היה בחד בקולג' כל האירוע הזה, נדבר על איזה אונס קבוצתי.
אני חושב שזה היה עניין באמת משפטי שם, שהם ניסו לברר איך הם עושים את זה בלי...
כן, בסוף חתכו אותו ואמרו, אם תצא זכאי, נדבר איתך שוב. אבל באמת, הליגה זרועה בסיפורים, שזה גם היה בהשפעת סטרואידים וחומרים משפרי יכולת, שזה פשוט טמטם אנשים. זאת אומרת, יש מקרים שבהם, ממש בעונה האחרונה, או לפני שנתיים, איזה שחקן הגנה התנפל על קווטרבק, או על, אני לא זוכר, זה היה ממש תקיפה, שאם זה קורה ברחוב, כמו שסימי תמיד אומר, אם זה היה קורה ברחוב, אז המשטרה הייתה עוצרת אותו על המקום.
אתה מכיר את הדאטה פסט? אתה מכיר את הדאטה פסט על הדאטה בייס על ה-NFL פלייר ארסט?
לא, אבל מעניין
שם. מאז שנת 2000 בעצם עוקבים אחרי המעצרים של שחקני NFL, אני אתן לך רק, כאילו, זה פשוט כמויות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 מעצרים ב-2022, כן? כל מיני, אסולט, DUI, כאילו, שתייה,
נהיגת תחת השפעה, כן.
Domestic violence, gun, drugs, battery, manslaughter, אוקיי? manslaughter. battery, rape, כאילו, אתה
זה... לא, זה... תראה, כל כך זה כמובן שכבות מסוימות בחברה האמריקאית שמועדים לדברים האלה, שאם הם לא היו שחקני פוטבול, אז סביר להניח שהם היו או בכלא או נהרגים בגנג פייטס וכו'. אבל בכל זאת, משהו בא... בלגיטימציה להתפרצויות האלימות האלה, שהן כאילו עטופות בחוקים על המגרש, הם לא תמיד יודעים להבדיל בין זה לבין מה שקורה בחוץ.
לא יכול להיות, ואני, אתה יודע, אני מאשים פה את המערכת, כן? כי אני יודע שזה לא פופולרי היום להאשים את המערכת, אבל לא יכול להיות, שאתה יודע, שאומרים לאנשים יום אחרי יום, מגיל תיכון, תהרוג אותו, תהרוג אותו, תהרוג אותו, תהיה יותר אגרסיבי, תראה יותר אגרסיבי.
We just tried to be aggressive.
בדיוק. We had to be aggressive. להיכנס ברבק, כן? דרך אגב, אתה צריך להיות אגרסיבי בשביל להגן על עצמך. כי אם אתה נכנס לטאקל, כשאתה לא ב-100% אגרסיביות, אתה תיפצע, אתה זה שתפסיד בזה. ואז אתה מלמד את הכלבי תקיפה האלה, איך להיות כלבי תקיפה, אינסטינקטיבית, הם יוצאים החוצה מהזירה, והם יהיו אגרסיביים. ואם משהו לא בא להם טוב בעין, האגרסיביות תבוא. אוקיי? הם יצטרכו להירגע איכשהו. הם צריכים להיות סדדת, אז הם יצטרכו לשתות. הם יצטרכו לעשות סמים בשביל להירגע, בשביל להרגיע. כי אולי הם יודעים שהם לא צריכים להיות אגרסיביים מחוץ למגרש. כלומר, אתה פה מפתח לוחמי על, שצריכים להיות אגרסיביים בצורה בלתי רגילה, לתקופה מאוד מאוד קצרה בתוך השנה, ואם הם לא באגרסיביות מלאה, הם ייפצעו, או הקריירה שלהם תיגמר, ואז אתה משחרר אותם החוצה.
כן, אז ואז אתה... הם בכלל לוסט, כי גם אין להם הכנסה, וגם הם לא יודעים שום דבר אחר לעשות, ברובם המכריע.
אז זהו, אז אתה יודע, זה, שוב, זה חלק מהאופי של המשחק הזה.
זה לגמרי גלדיאטורים מודרניים, זאת אומרת, זה הפורום והקולוסיום של שנות ה-2000, זה מכריע.
תשמע, אני מכיר כמה שחקני פוטבול, שבעיה ברמת הקולג'ים, ברמת התיכונים וכו'. קודם כל, הם אנשים הרבה יותר גדולים. באופן טבעי, אתה יודע, הכתפיים שלהם יותר גדולות וכו'. הם אנשים גדולים, כן? כי אתה צריך לשרוד את העניין הזה, וככל שאתה יותר גדול, ככה הסיכוי שלך להישרדות יותר גבוה. אז אני מכיר אחד שהוא שומע ראש, הוא מקרר 2 מטר, אוקיי? כשאתה מקרר 2 מטר בפאב, בבר ניו יורקי, נגיד, והשעה היא 2 בלילה, והאמריקאים... מהיכרותי האינטימית איתם, הם לא השתיינים הכי טובים בעולם. ויש מייקרו-אגרשנס שם כל הזמן, הם כל הזמן, בעיקר כלפי בני מיעוטים. ואתה משחרר את החיה הזאת, 2 מטר, מקרר, 2 מטר רוחב, 2 מטר לגובה, ויכול להיות שהוא הבן אדם הכי רגוע בעולם ביום-יום, אתה יודע, הוא באמת מצליח להוציא את כל האגרסיות שלו בפוטבול, בחדר כושר, או מה שזה לא יהיה. ואז חבורה של פרט בויז, אמריקאים, רואים אותו, ואתה יודע מה? חלילה, הוא גם שחור, כן? והם יתחילו להציק לו.
כן, כן.
הם יתחילו לעצבן אותו. והם, אתה יודע, quite literally, poke the bear.
כזה.
הוא יתקוף אותם, והוא יהרוג אותם, כן? וזה קורה על בסיס יומי שם.
כן, כן. שזה, אתה יודע, אנחנו יושבים ורואים בטלוויזיה, כי מעטים מאיתנו אי פעם דרכו ישבו ביציע של משחק פודול, אבל אתה יודע, זה משחק של טלוויזיה, גם חלק גדול העיתונאים והאנשים שאנחנו מאזינים אליהם אומרים, אפרופו ביל סימונס, לא, 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 פוטבול, אני אלך לסופרבול כי ספוטיפיי היה להם שם לוקשרי בוקס, אבל אני לא הולך לעמוד עכשיו 5 שעות בתור ועם הבדיקות הביטחוניות, ואחר כך עוד 7 שעות לצאת מהפקקים של המטלייף או whatever. זה משחק של טלוויזיה והשידורים החוזרים וכל זה, ואנחנו רואים, ואנחנו מתענגים, ואנחנו מבסוטים בהכל, ולמטה זה טבח, זה טבח, והוא... הוא לא נחמד אם יורדים לרזולוציות האלה. אז באמת, כמה דקות אחרונות, איזה מין עונה הולכת להיות? על מה להסתכל? מה תופס את עיניך כרגע?
מעניין אותי לראות מה הרמז יעשו, הקבוצה האלופה.
האלופה, כן.
כן, שמעתי לאחרונה שהמאמן שלהם שם מקווה, שהוא גאון פוטבול, בחור צעיר, באמת איש מבריק, שהוא...
הוא הסטיב קר של הפוטבול.
הסטיב קר של הפוטבול, ואגב, הוא שקל פרישה גם כן.
כן, אני לא קניתי את זה. זה כמו הפרישה
של תום בריידי. לא, אני קניתי את זה,
הוא רוצה חוזר חדש, אבל בסדר, אוקיי, קנית.
הוא יצר קשר וקרא וכולי עם פיל ג'קסון, כי הוא כנראה מבין שהרמז הם במצב של שיקגו בולס. הם אחרי שנים מאוד מאוד מוצלחות, אפילו שהם לא זכו בסופרבול בכל שנה, הם הגיעו גבוה מאוד בזה. הם מפתחים שם, הם באמת פיתחו שם תרבות חדשה לחלוטין ברמז, עברו מסנט לואיס ללוס אנג'לס, ופיתחו תרבות חדשה שם. ויהיה מעניין לראות, דרך אגב, גם ה...
צ'ארג'רס.
כן, צ'ארג'רס לא, אבל איך קוראים לו? נו, השחקן, האם... השחקן הגנה, השחקן הגנה המוקד.
אירון דונלד.
דונלד, גם כן שקל פרישה ולא...
אגב, גם הוא דיברו על זה שהוא רצה את החוזה שהגיע לו. אוקיי, בסדר, תמיד אותו משחק.
אז אותי מעניין יהיה לראות מה קורה איתם. כי הם, על פניו, על הנייר עצמו, הם, אתה יודע, נשארו בערך אותו דבר, והם הקבוצה הכי טובה בפוטבול. אתה יודע, אודל בקאם נפצע, וזה לא משנה, אני לא נכנס לרזולוציה יותר, כי זה לא מעניין כאילו את רוב המאזינים, אבל אותי מעניין לראות אם הם נשארים. יהיה מעניין לראות מה קורה עם סינסנטי, שהפסידו להם בסופרבול. סינסנטי, לפי דעתי, היא הקבוצה הכי, שהכי יש לה הרבה מה להוכיח, כי כל הניצחונות שלה אמרו, זה טעות, וקנזס סיטי היו גרועים וכו', יש להם צ'יפ און דה שולדר. אז אני רואה את סינסנטי כפייבוריטית, העונה. כן, אני גם מאוד אוהב את הקוורטרבק שלהם, ואני חושב שבנו שם משהו, מתחילים שם איזה משהו, זה לא סתם. סן פרנסיסקו 49ers. יש שם כמה...
סיפור מאוד מעניין, אגב, בדיוק אתמול החתימו את גראפלו, כן. שבעצם נהפך להיות הבקאפ קווטרבק אחרי שהוא הוביל אותם לסט יפה מאוד של אחוזי ניצחון, למרות שהוא היה זה שהיה המחליף הנשכח של בריידי בניו אינגלנד וכו', החתימו אותו אחרי שכולם אמרו שהוא ילך לקבוצה אחרת, ובעצם נתנו את המושכות לשחקן השנה השנייה, טרי לנס, וזה קטע נורא מוזר, כי למורים, אנחנו יודעים שלנס עוד לא מוכן, אנחנו מוכנים לזה שאולי הוא ייפצע, או שהוא, מה שנקרא, will stink, כן? לא יצליח, אז אנחנו שומרים את התעודת הביטוח הזאת.
לפי דעתי הוא לא יכול to stink, אבל הוא, אתה יודע, הוא חדש, יש גם מאמן קוורטרבקים חדש שם וכו', אבל יש שם מספיק כישרונות מסביב, והרבה שחקנים...
יש לגאסי, ה-49ers, מונטנה, רייס, תשמע את זה.
כן. מעניין אותי לראות מה יעשו גרין ביי פאקרס, זו הקבוצה שלי, למרות שאני חייב להודות שאני רוצה פחות בהצלחתו של רוג'רס, אחרי כל
הרבה... אחרי כל כך הרבה אנשים נמאס מהפרימדונה.
כן, כן, הוא באמת נוראי, אבל הם שוב, יש להם מאמן מצוין, מאט לפלור, הם יכולים תמיד
להגיע... וגם הוא, אגב, לקח לו זמן לרכוש את האמון. זאת אומרת, בהתחלה אמרו, who the fuck, וכל מיני כאלה, ובעיקר רוג'רס, זאת אומרת, לוקח זמן
לרצות את... אגב, הוא כבר מהענף של מקווי, כן?
כן, 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 מהצעיר מאוד. מקווי והבן של שנהן
בסן פרנסיסקו. הם עבדו ביחד, מקווי ולפלור היו חברים...
זה חבורה, כן, זה חבורה, זה כמו הנערים של פופוביץ', כל אלה שהיו העוזרים הצעירים ונתחלו לשלוט בליגה. אגב, הסיפור הזה עם גרין ביי נורא מזכיר את הסיפור של קנזס סיטי, כי זה שתי קבוצות שנמצאות בטופ כבר כמה, ושתיהן הפסידו את הראנינג, את הווייד רסיבר המוביל שלהם, שתי הטובים ביותר בליגה שהלכו לקבוצות אחרות, שזה מעניין לראות איך הקווטרבק,
ווייד רסיברים, דרך אגב, ווייד רסיברים, אין הרבה, ווייד רסיבר הוא לא קובע הצלחה של קבוצה, אוקיי? זה נכון סטטיסטי. גם ווייד רסיבר הוא כל כך תלוי בקווטרבק, שזה כמעט, כאילו כשאתה מעביר ווייד רסיבר לקווטרבק אחר, הסיכוי שהוא יצליח בעונה הראשונה שלו עם קווטרבק אחר, הוא מאוד קטן, עשו על זה
מחירים. כימיה, כן. אלכימית, כן.
לא, אבל עשו על זה מחירים כאילו, כתבו על זה ספרים, כן? של פרופסורים בהרווארד ובייל כתבו על זה ספרים. הווייד רסיבר, ברגע שהוא עוזב את הקווטרבק שלו, להצליח ישר במקום חדש, זה מאוד מאוד קשה. אז אני לא, אני מסתכל, כשאני בוחן מה קורה בקבוצת פוטבול, אני מסתכל על הקווטרבק, על המידל מנג'מנט, ואני מסתכל על המאמן, שזה המנג'מנט, ואני מסתכל על הבעלים, שזה, אתה יודע, שזה קובע הכל בעיניי. ובעיניי החיבור בין השלושה, ככל שהוא יותר חזק, ככה הקבוצה יותר חזקה. ולכן אני מסתכל, למשל על סינסינטי, אני רואה שם שמשהו, משהו התחדש, משהו גדל שם, משהו זה. טמפה ביי, אתה יודע, בגלל שהם עם טום בריידי, הכל יכול לקרות.
כן. שם עשו מהלך מעניין, הזיזו את המאמן הוותיק, ושמו כן. במקומו את העוזר, שאולי אולי, אולי זה הסיפור שהחזיר את בריידי, לך תבין.
כנראה זה הסיפור שהחזיר את בריידי, כאילו בריידי והמאמן לא כן, הסתרו.
דיברו על זה שאריאנס, שהוא מאמן ותיק, ועכשיו עלה להיות סוג של GM, פחות או יותר, שבריידי ניהל את הקבוצה בשנתיים שקדמו, אבל אני לא הייתי שם.
אי אפשר לדעת, אבל... צריך לראות, אני לא מאמין גדול בטמפה, אבל שוב, טום בריידי שם. וברגע שטום בריידי שם, אתה יכול לנצח כל משחק בעצם. מי עוד? זהו, אתה יודע.
הצ'ארג'רס, אתה יודע, זה סיפור מעניין, כי גם הם נדדו בין לוקיישנים, זאת אומרת, עד עכשיו אתה שומע הצ'ארג'רס, אתה אומר סן דיאגו, והסיפור הזה של לעבור חזרה ללוס אנג'לס, או לעבור ללוס אנג'לס, אבל בלי פן בייס, זאת אומרת, כל מה דברים על זה שכמעט כל משחק בית של הצ'ארג'רס הוא משחק, הוא משחק של תיירים, זאת אומרת, משחק של מישהו שקונה כרטיסים בשביל, אתה יודע, בשביל להעביר את כמה הימים שלו בלוס אנג'לס, וזה קטע מדהים, כי מצד שני יש את הריידרס, שהפן בייס שלהם הוא באוקלנד, והוא פשוט טרח, הם צריכים עכשיו לעשות נסיעות ללאס וגאס בכל שבוע שני, שזה דברים מדהים.
אגב, אתה חושב ששון פייטון יחזור?
אני חושב שהוא יחזור תוך כמה שבועות, ויהיה מאמן של דאלס.
דאלס, כן, זה כולם אומרים
את זה. זה תשמע, קודם כל, ברור לגמרי, בעיקר המשחק האחרון של העונה, שדאלס הפסידו את העלייה לגמר האזורי, עם האפס החלטה של מקארתי, וההתעיידות של דאק פרסקוט, כולם מדברים על זה כל הזמן, כולל אגב פרסקוט עצמו שראיתי אותו אתמול מתראיין על זה בדיוק, זה היה ליקוי מאורות, משהו שאתה ואני לא היינו נופלים בו, כאילו, תשמור טיים אאוט לרגע, אתה לא יכול להניח, כל מה שהם היו צריכים זה פיל גול, והם היו בטווח, זה הכל, לא חשוב. כן, פייטון, תשמע, גם היה לו את הסיפור, היה גם סרט נחמד בנטפליקס.
כן, בנטפליקס.
כן, הוא כבר רגיל לקטע הזה של לקחת פסק זמן מאולץ, לשנה או שנתיים ולחזור, וכולם מדברים על זה שהוא וג'רי ג'ונס הם ברמה של דיבור יומיומי, וזה רק לרגע שמכרתי שכולם טוענים שהוא יהיה המאמן הראשון שיפוטר, אבל שוב אנחנו, אני יודע, מהוד השרון מדבר איתך.
כן, מעניין, ובעיניי מעניין לראות מה הסיינטס יעשו, הם גם כן קבוצה ש...
יש עליהם דיבור כבד, למרות שלא נשאר להם כל כך נכסים, אפילו קמרה שהוא באמת פנומן, לא ברור אם הוא פצוע, לא פצוע, אני לא בדיוק יודע.
כן, גם אתה יודע, לא ברור מה הסיטואציה של הקורטובקים שם, יש להם את ינבוק ויש להם את...
צריך להגיד, בריז הזעם, בריז פרש.
כן.
וגם הילה, האוסטרלי, או איך שכמו לו שם, שהוא חשבו שהוא יהיה המחליף, הוא לא בדיוק מסתדר, הוא יותר רנינבק, ויותר כזה הטריקמן של בריז. זה מעניין, תשמע, קודם כל, בין נסכם, אנחנו כבר מסיימים פה שעה, וזה ככה טס לי, וזה הכיף לא נורמלי. אני מקווה שגם לאלה שנאלצו להזין לזה. כי אתה יודע, ספורט שהוא לא ברנדן בטר של רוב הישראלים, לפעמים קשה להעביר אותו, אבל אני מרגיש שדיברנו לעניין, קל לזה ככה. אני מאוד סקרן לדעת איך העונה הזאת תלך, בגלל כל הדברים האלה שדיברנו, עם כל הדברים שהם, מה שנקרא, מחוץ למשחק, השינויים בפרסונל של גרין ביי ושל קנזס סיטי, והחזרה של בריידי, למרות שהקבוצה כנראה פחות טובה, יש לו פחות הגנה, הוא צפוי להרבה יותר מכות.
גרונק כבר לא שם.
גרונק, כן, אגב, שאלו אתמול, איך קוראים לו, אריאנס התארח אצל סטיבן איי, בפרסט טייק, וזה היה מאוד נחמד לראות את זה, והוא שאלו אותו, אוקיי, גרונק יחזור מתישהו במהלך האחרונה? אז הוא אמר, לא, זה לא יקרה, הוא מבסוט, הוא עושה פרסומות, הוא משחק משחקים, זה בכלל חתיכת ליצן, שזה גם, אתה יודע, זה נורא מוזר, כאילו, אתה סוויץ' און, סוויץ' אוף, זאת אומרת, הבן אדם, אתה יודע, טייד אנד, זאת אומרת, זה חתיכת תפקיד על המגרש, ואתה יכול להגיד, כן, הוא חוזר, הוא לא חוזר, איך? איך
דברים
כאלה יכולים לקרות?
הוא אגב מאוד חזק בטכנולוגיה של קנאביס, שזה דרך אגב טכנולוגיה שיכולה לעזור מאוד בכל מה שקשור לשיקום המוח גם.
השאלה איך הם מסתדרים במובן הזה של, אתה יודע, אזורי חקיקה שונים.
כן, כן, זה, אתה יודע, לפי דעתי ב-NFL כבר הורידו את כל העניין.
לא, אפילו לא בקטע של המעבר על החוק, אלא שחקן שנניח צורך את זה, אם הוא בדנבר, שמה שזה לגיטימי לגמרי, או בקליפורניה, והוא פתאום יגיע, לא יודע מה, לאיזה חור במיזורי או באלבמה.
זה כבר לא, זה כבר ברוב המקרים זה כבר לא, זה באמת, זה כבר ממש לגיטימי לחלוטין בעצם.
כן, לא, יש לזה כמובן, אתה יודע, אנחנו רואים את זה בחולי סרטן, שלא נדע, יש כל כך הרבה שימושים של המדע.
באמריקה, כל עוד אתה יכול לעשן, אתה יכול לשתות, אתה יכול לראות באנשים. כל עוד אתה לא עושה הפלה, אתה סבבה.
זה השיחות שלי עם ציפי שמילוביץ', כן. זה לא,
זה נורא, זה נורא, זה נורא.
אמריקה היא כל מה שאנחנו אוהבים וכל מה שאנחנו לעולם לא נצליח להבין, אבל זה באמת נושא לדיון אחר. תקשיב, אנחנו עומדים בפני, אתה יודע, התקופה המדהימה ביותר של השנה בספורט, תחשוב על זה שהבייסבול הולך לקרנשטיים של סוף ספטמבר, ואחר כך מה שנקרא, מי שורד באוקטובר, ה-NBA חוזר באוקטובר, הפוטבול ייכנס חזק לעניינים עד הסופרבול.
בנובמבר מתחיל לך מונדיאל, הרסו לנו את
זה. זהו, פתאום הכניסו, ראיתי באמת פרסומת נורא מצחיקה למישהו שאומרים לו, מה זאת אומרת, מונדיאל בהולידייז? בחגים? בטיינסגיבינג? אמר לו, כן, כן, אז האלה במדבר. הוא מתחרפן. לוקחים לו את, לוקחים, אתה יודע, איזה עיתונאי כאילו שאמור לחסות, ולוקחים לו את החופש שלו. אבל הם אוהבים לברוח למקומות חמים, כשהם גרים במזרח ארצות הברית, אז זה לא נורא כל כך. נחכה, יש לנו עוד שבוע שהליגה הזאת תתחיל, ומאותו רגע אנחנו, אני לא מאלה שנשארים לראות בלילה, זה בסדר, לראות הקלטות, אני לא פחד מספוילרים.
זה מתחיל גם בשמונה, אתה יודע, מי שרוצה יכול כאילו לראות את המשחקים
בשמונה. כן, לא, זה בסופי שבוע, אבל במשחקי, נדמה לי שלישי וחמישי, וזה באמת חלילה פה, אבל זה לא חשוב, זה גם, אתה יודע, עוד משחק, עוד משחק, גם הסקור לא תמיד הדבר הכי חשוב בדברים האלה, צריך להגיד, זה לא הדבר הקריטי, כמו בבייסבול עכשיו, אתה מסתכל ואומר, אוקיי, היקינס יפסידו ונצחו, לא משנה מה עושה ג'אג', אתה יודע, האם ישבור את הסי, לא יגיע לרוג'ר מריס, יש דברים אחרים שהם מעניין מאוד פחות. אבל זה באמת, באמת סיפור אחר לגמרי. אוריאל, זה היה לי באמת לעונג. אני שמח שקיימנו את השיחה הזאת. הייתה חסרה לי במארג הזה, בקרוב גם יהיה קצת טניס בשיחות ספורט פה. והכי כיף לי, זאת אומרת, באתי מהספורט, זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות. גם עושה קצת, אבל בעיקר לדבר עליו ולכתוב עליו. אז תודה ונתראה בשמחות. אני מקווה שזה לא הייתה השיחה היחידה בינינו.
בהחלט, נדבר.
יאללה, תודה.
יאללה, ביי.